שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רבשולם.
איך היה פסח?
בימים אלו הציבור מתכונן לחזור לזמן קיץ. בשמחה ובחדווה, הבוחרי ישיבות היקרים.
התעילו קצת עכשיו, שהתעילו, מגיע להם.
יש אישור.
כן, כן, התעילו.
בעזרת השם, אולי נזכה לפגוש אותם.
כן, אם אנחנו נצא, כן.
אולי איזה תוכנית ככה בחניון של היהודי הרבשולם.
בשטח, על הכנרת משהו אולי.
על הכנרת. טוב, בעזרת השם, זה שולחים פה הצעה לאורך.
הצלם, כן.
הפרשה שלנו מדברת בחלק האחרון שלה על ענייני מאכלות אסורות. ענייני מאכלות אסורות. אז רב שולם, נתחיל בחידה. נגיד את הפתרון בסוף התוכנית או בתחילה?
לפי החידה, נראה כמה זה יתפוס אותנו.
אז החידה היא מאוד פשוטה. איך זה יכול להיות שאדם אוכל כזית של, כזית של איזה דבר, והוא מתחייב ב-39 מלכס.
וואו.
ואחד אוכל פחות מכזית, אבל הוא מתחייב ב... בואו נזרוק מספר, 20,000 מלכס השם ירחם.
מה?
בסוף התוכנית או עכשיו?
עכשיו אני באמת...
נראה לי שנשמור את זה לסוף התוכנית.
בכל אופן, טוב, כדי שהציבור פה לא יהיה בלחץ וכל השידור מהחידה, אז בינתיים אנחנו נתחיל עם איזה כמה סיפורים. הרי פרשת שמיני זה פרשת הקורבנות, חומש ויקרו, זה הכל...
עדיין אנחנו בקורבנות, כמובן.
אז הרי ידוע למה מתחילים עם תינוקות של בית רבן שמתחילים את המה מתחילים בעבורם חומש ויקרו.
אתם זוכרים את המסיבת סידור שלכם? כן. מסיבת חומש, סליחה.
מסיבת חומש. למה חומש ויקרו? שהתחילו חומש בראשיס, אברהם אבינו, סיפורים. אלא התשובה היא יבואו טהורים ויססקו בטיירוס. נכון? קורבנות זה דבר של טהרה, וילדים שהם טהורים, שהמוח שלהם זך, נקי, שגם יתעסקו בטהרות, שישר זה מה שיכנס להם. וידוע גם כל הסיפורים על תינוקות שהמוח שלהם זה הזמן שהוא פנוי ונקי בשביל לקבל דברי אלוקים חיים, וזה הזמן כמה שיותר...
משנה באובס, דומה לנייר חלק.
נייר חלק, יפה. כמה שיותר להכניס בהם, להכניס בהם דברי תורה. הרי ידוע אמא של המחנני.
אשר הולדתו.
אשר הולדתו, נכון. למה אשר הולדתו? כי אתה לוקחת אותו כשהוא היה תינוק לבתי מדרשות ולבתי כניסות, כדי שהוא ישמע את הקולות של הלימוד, שייכנס לו בלימוד. עכשיו גם רב אברום, הידוע על כמה צריך להשקיע כאילו בילדים. הרי ידוע שהמלאך...
עמלינו אלה הבונים.
לא, המלאך הרי תינוק במאי אמו, לומד את כל התורה כולה, ונכון, נר דלוק לו על ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו, והמלאך לומד איתו את כל התורה, הכל הכל הכל, ואז מה קורה? לפני שהוא יוצא, סותר לו על הפנים, ואז הוא שורח את הכל. בזמן של הרב יהודה צדקה, של גם האדמו"ר מבלז, האדמו"ר מבלז הקודם, רב אהרון מבלז, אז נולד תינוק, והתחילו לשם להגיד, לקרוא חומש בראשיס, והוא אומר חומש בראשיס. התחילו חומש מויס, והתינוק שם מלמל חומש מויס. התחילו שם גמורס הנהדרין, אומר את כל הגמורס. כולם שם לא יודעים מה קורה שם.
ידע את כל התורה כולה?
את כל התורה כולה. וברוב תדמה, לא ידעו מה לעשות, הביאו אותו לרב אהרון מבלז. ורב אהרון מבלז סתר לו על הפנים, והוא שכח את כל התורה, את הכל. הוא חזר להיות כמו תינוק רגיל. הוא הסביר למה הוא עשה את זה, אומר, אולי יד רבה. הוא אומר, כי התינוק הזה, היה ספרים שהוא הכיר, והיה ספרים שהוא לא הכיר. זאת אומרת, הספרים שהוא לא הכיר, הם לא מקובלים בשמיים. כלומר, כיוון שאנחנו לא רוצים להתחיל עם זה, זה התחיל פה בלגן שלם, ספרים מקובלים, ספרים שלא מקובלים, לכן אנחנו מיד הוא סתר לו על הפנים.
באמת יש לה סיפור הזה, זה יהודי שהוא גר היום באשדוד.
שסתרו עליו?
כן, כן, הוא לא יהודי, הוא לא רוצה שידברו עליו, אז אנחנו לא נעריך את הדיבור עליו. אבל יש כמה גרסאות לסיפור, איך הוא שכח את הכל. אבל זה אחד מהגרסות, זה אחד מהגרסות הנפוצות. באמת אחרי זה, ואני אכנס לתוך הדברים שלכם, רב שולם, אל תקפידו עליי, היה גם פעם איזה בחור ישיבה שהיה לו, הוא קיבל מתנה, זיכרון צילומי, מה שהוא היה רואה, היה זוכר. והוא ניצל את זה ללמוד כל הזמן, להספיק, היה לו הספיקים ידע עצום, כל הזמן גורס וגורס. יום אחד הוא קם בבוקר, והוא רואה שהמתנה לקחה. אז הוא היה בצער נורא ובבחיות, והלך לגדולי ישראל, הוא הגיע לסטייפלר. סטייפלר אמר לו, אנחנו לא צריכים בדור, מצלמות יש לנו, לא צריכים מצלמות, צריך עמל. וזה לא היה לך פשום מתנה, לא הפסדת כלום. זה לא מה שבן אדם צריך שיהיה לו. אז אין לי מה לברך אותך שזה יחזור לך.
וואי.
אז אותו דבר, אותו ילד, הם גם פחדו, פחדו מהעין הרע, שיזיק
לו. נכון.
ובאמת אותה יהודי הלך וגדל, וברוך השם, העמיד, זכה להקים בית בישראל, על בני התורה והעירה.
יפה. אבל הסביר הבאון מבלז, למה בכלל, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, למה אנחנו עושים את זה בכלל, שלומדים עם התינוק במי אמו, למה?
אם ועוד משכיחים את זה, אז מה התועלת?
מה העניין? אמר, כי התורה היא קדושה, אז אם היא, כיוון שהתינוק למד את זה פעם אחת, אפילו שהוא שכח את זה, אבל זה כבר, זה נמצא לו בגוף, זה נמצא לו בעברים, אז כשהוא הולך ולומד את זה פעם שנייה, זה כבר יש לו את זה. אמנם הוא לא זוכר כלום ולא שום דבר, אבל יש לו את זה כבר, גופה שלו ספג,
פעם ראשונה, פעם שנייה זה יותר קל.
את התורה זה כבר יותר קל לו.
זה גם מה שמסבירים, כתוב מי של הלומד ואינו מקיים, ראוי לו שנהפכה שלייתו על פניו. זה סוג של כללה כזאת, כללה לא מצויה, לא מצינו בשום מקום, על שום עבירה, על שום דבר שאדם עושה שיש כזאת כללה. מה מיוחד בכללה הזאת? אז הסביר לנו בזמנו הרב זוינפלד, משיבה קטנה, הגאון רב מאיר זוינפלד, יש לי את ה... אם הוא לא מקיים, אז הרי בבטן של האמא הוא כבר למד את כל התורה כולה. למה יצא החוצה? בשביל לקיים. אם הוא לא מקיים, ראו לי שנפחה שיתה על פניו, שישאר שם. כל מה שיצאת זה לעולם העשייה, לקיים את התורה והמצוות.
חזק. גם על סיפור על רבי יוסף עדס, שהוא היה, כמה הוא היה מקפיד על החינוך הבנים, הוא היה נוהג לקום כל יום, לנץ בכותל המערבי. הוא רק היה נוהג שנים, וכבר נהיה לו מניין גדול, ותלמידים והכל. ואז, יום אחד הוא הפסיק עם זה. הוא הפסיק לבוא. שאלו אותו, מה קרה? למה הפסקתם? אמר, הילדים שלי עכשיו גדלו, וצריך שמישהו ילך איתם לבית כנסת. אני צריך לחנך את הילדים שלי, תורה, מצוות, צריך לקח אותם לבית כנסת. אז אפילו שהוא ייסד מניין בנץ בכותל, כמה דבר חשוב, כמה זה, אבל עכשיו אני עם הילדים, משקיעים בילדים שלי.
המולינו אלו הבונים. באמת שאלו פעם איזה אדם גדול, מה התפקיד הכי חשוב שיש לבן אדם בעולם הזה? ללמוד תורה, הוא צריך ללמוד תורה, אבל מבחינת התפקיד, האחריות.
המולינו אלו הבונים.
חינוך, זה התפקיד הכי משמעותי. האחריות הכי גדולה, אנחנו הרי יודעים שהחינוך הכי מעשי והכי אקטיבי, הכי פעיל, זה הדוגמה שהילדים רואים בבית. אומרים שאבא יכול ללמוד עם הבן שלו את כל הלכות בשר בחול או בשולחן ערוך בירדן, עם כל הנסיקלים. טוב מאוד. זה טוב מאוד שהוא לומד איתו, נכנס לו, יכול להיות שיצא גם. מאוזן השנייה, אבל זה חשוב מאוד. אבל מה אחי הילד יזכור? אם האמא בטעות תחתוך בשר עם סכין חלבי והיא תצעק בשר בחלב, זה ייכנס הכי הרבה. לעמד ראשי קרא לה, מה יעשה? החזוניש מסופר עליו שהוא פעם אחד התפעל במניין שלו, עם הילד, והילד עשה איזה מעשה שובבות, שלא היה מקובל, אבא מאוד כעס, נתן לו סתירה. אז החזון איש בשעת מעשה שתק, לא אמר כלום, אבל אחרי התפילה, אז הוא אמר לה, אבא, אני רואה שאתה גם מבין גדול בחינוך, אבא כולו התרגש, אבל החזון איש מיד הסביר לו מה הוא התכוון, אמר, למד ראשי קרא לה המעשה, דבר ראשון הוא למד ממך, שאסור לעשות את המעשה הזה, וזה המדרש, אבל המעשה זה השיט הזה, הוא למד יותר. שאלת, מה זה המעשה? אמר לו שכעסת, ונתת לו סתירה, אז הוא לומד שאפשר, הוא לומד ממך, שמותר לחוס, ולחוס זה בסדר.
זה באמת נכון, הדוגמה אישית, הרי, וגם בבום, נתפלל על הילדים. הרי ידוע על הסטייפלר, שכל יום ויום הוא התפלל על הבן שלו, רב חיים שיצא גדול הדור.
כשרב חיים כבר היה מוכר בארץ וברחבי העולם, הוא עדיין מעל גיל 50, אז סטייפלר אמר, אני עד היום בוכה על חיים כשלי, שיהיה תמיד חכם. שיתמיד בתורה. הבריס קרוב, השם מרחם היה אומר, הילדים תמיד בוכים. או לפני או אחרי, השם מרחם. תמיד לתפקוד הילדים, להוריד דמעות.
אז עדיף שיהיה לפני מאשר אחרי.
נחזור שוב, רב שולם, לענייני מאכלות אסורות. יש את הגמורה המפורסמת, שהיא אומרת שאחד המורים שאומר, שהוא היה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. והוא אומר דוגמה, מה הנחש? שמרבה תומה בעולם, כי הוא ממית, בכל זאת הנחש עצמו לא מתמה, הוא לא מהשמונה שרצים, אז שרץ שלא ממית, שהוא לא מרבה תומה בעולם, אז ודאי שהוא לא יתמה. אמר ככה, אני, ובזה הוא אומר, הייתי מתאר את השרץ וקוף נון תאר.
ככה הייתי יכול, כן.
כן. אז שואל הגוהן, מה הקונץ הזה? התורה אומרת שזה טעם, מה זה הייתי יכול לתאר? התורה אומרת שלא. וחוץ מזה, אתה אומר שיש 150 טעמים, ואתה מביא טעם אחד. לא את כל ה-150.
תביא 10.
5, 10, 20, משהו, לטעום. אומר הגוהן, שזה לא כפשוטו. מה שאומר, מתאר את השרץ וקוף נון תאמים, מה זה השרץ? השרץ זה הנוחש הקדמויני. הנוחש הקדמויני, אנחנו יודעים, המדר שומר, הגמר אומר, שהולך על ארבע. אז הוא אומר, בפרשה סטרומה, בסוף הפרשה שם כתוב, על גבי המידות של המשכון, של הקרשים, שם כתוב, אורך 100 באמה ו-50 ב-50. והתאמי, התאמי דקרו, זה מונח רביעי, קדמו ואז לא. 150 כאן, אומר אותו אחד, שהיה מונח רביעי, שהיה הולך על ארבע, ואחרי זה הוא קדמו ואז לא, הנחה שהרחו, אחרי החטא, אז הורידו לו את הרגליים, אז איך הוא מתקדם? קדמו ואז לא. לזה הוא אומר, הייתי מתאר שרת השרת, זה קופנים טעמים, הוא מתכוון לאותו נחש הקדמוני,
מדהים.
זה הכוונה.
מדהים.
זה החידוש של, של הגוהן. בכל אופן, יש סיפור על הרב אברמסקי, שהוא היה בלונדון, אז היה שם יהודי, שאל אותה איטליז, ואנשים היו קונים אצלו, היה לו תעודת כשרות, רב אברמסקי נתן לו את התעודה, ואנשים קנו שם. יום אחד, יותר נכון, שבת אחת, היהודי נסע בשבת, השם ירחם, לנסוע לראות מרוץ כלבים.
Okay.
זה מה שבער לו בשבת, אז כמובן שזה גילה את כל ה...
פנימיוס.
את כל מה שעומד מאחורה. אז הרב אברמסקי שאלה לו את התעודת כשרות.
מדי.
אז הוא הלך להתלונן לשלטונות, הלך לבית משפט, שיחזיר לו את, שיחזיר לו את התעודה. אז הרב אברמסקי הגיע לבית משפט, וככה הוא נעמד, ובכל תוקפו גבורתו, טען בלעד, דבר שזה עצמו, שצריך הכל באמצעות עורך דין, בטח בבית משפט אנגלי, שהכל לפי הכללים, ומסודר, ואין חוכמות, ולא מרימים את הכל. אבל הרב אברמסקי, עם כל תוקפו וגבורתו, נעמד ואמר, שזה לא דמוקרטי, והוא הסביר לשופט, הוא אמר, הדמוקרטיה זה שכל אחד, כרצו איניש בו איש.
נכון.
הוא אומר, איך שייך לקפות על אדם אמונה שהוא לא מאמין במישהו? אני לא מאמין באותו אחד שנוסע למרוץ כלבים בשבת, אני לא מאמין שהבשר שהוא אוכל מוכר זה קשר. אז איך אפשר לכפות אותי שאני יאמין במה שאני לא מאמין בו?
יפה.
אז השופט אמר, אפילו ש... כותלי בית המדרש,
בית המשפט,
כותלי בית המשפט, אף פעם לא שמעו טעונים בכזאת עוצמה גבוהה, ובכזה, הוא לא אמר איסך דאורייסה, אבל זה היה תרגום של מה שהוא אמר, אבל הוא דיבר כמו נמר, הוא התבטא על הרבנסקי שדיבר כמו נמר, הוא אמר דברים צודקים, ואני מקבל את הטעונים שלו, ואני דוחה את הבקשה של הבעל האיטליז. היה, אם אנחנו הזכרנו את העניין של ה... אלה שעברו על הדת, שנלחמו בדת, יש סיפור מופיע על רבי יוסף חיים זוננפלד, מופיע בספר האיש על החומה. היה תקנה בזמנו, שהבית חולים הקימו, הבית חולים של המיסיון, אז גזרו שלא, אף אחד לא הולך לבית חולים הזה, שאסור ללכת, אפילו זה היה אנשי סכנת נפשות. היה זה אחד מראשי הציונות, שהוא כן הלך ל... הוא הלך כמובן לאותו בית חולים, אבל הם לא ידעו לטפל בה, לא בעיה מאוד גדולה, והמשפחה לא ידעו מה לעשות, אמרו להם, אתם צריכים ללכת לשערי צדק, שם ידעו לטפל בו. אבל היה להם שתי בעיות. קודם כל, מי שהלך בית חולים מסיון, לא קיבלו אותו לשערי צדק. וחוץ מזה, היה ידוע כאחד שנלחם נגד היהדות החרדית, שערי צדק היה את הדוקטור היהודי שומר תורה ומצוות, מקפיד קלה כבחמורה, רב משה ולך, אז הוא לא יקבל אותו. הם לא ידעו מה לעשות, אמרו להם, אם אתם רוצים שהוא יחיה, תקחו אותו, אתם לא תשאירו אותו פה, הוא ימות. אין ברירה, לקחו אותו לשם. באמת הרב הלך מיד בודק אותו, והוא רואה שהמצב שלו ממש, ממש חמור. אז הוא מתחיל לשאול אותם, מה עשו לו, מה טיפלו בו, ותוך כדי הדברים הוא מבין שהוא היה בבית חולים של המיסיון. הוא מאוד כעס, ופשוט עזב את החולה ככה, ובחצר אפילו, ולא הסכים לטפל בו. אז אחד מהמשפחה, רץ לרבי יוסף חיים זוננפלד, אז רבי יוסף חיים זוננפלד אומר שהוא רץ לעיר העתיקה, וסיפר לו שיש פה אחד שהוא אומר לו את כל האמת, במי מדובר ושלא רוצים לטפל בו. רבי חיים זוננפלד אומר שהוא אמר לו, הוא מיד תפס את הכובע ובא לצאת, הוא אמר, רגע, אני אביא לרב סוסים ועגליים, סוסים שיקחו את הרב. הוא אומר, פיקוח נפש, והתחיל לרוץ. אז הוא קצת רץ יותר מהר, ובשער יפו, חיכה לו שם הגלה והסים, ועם זה הוא הגיע, עם זה הוא הגיע לבית חולים, ומיד הרבי סוכן זוהי לפעמים מגיע, מיד רץ למשה ולך, הוא אומר לו, ממתי רופא פוסק בענייני הלכה, בענייני פיקוח נפש, מיד תטפל בו.
וואו.
והוא דאג שיכניסו אותו לבית חולים, וטיפלו בו, עד שהוא עברי, ויצא לגמרי. אותו יהודי, שהיה חולה וניצל, יצא ממוות לחיים, לא ידע את כל מה שקורה. ומספר אותו בן משפחה, שהוא גם זה שהלך להביא את ה... זה שהביא את הרב זוינפלד, שהייתי פעם באיזה כנס, והוא דיבר נגד החרדים, והוא אמר, ואנחנו נלחם, נלחם בחרדים השחורים, וביד השחורה של הרב זוינפלד. הוא אומר, זה כבר לא אכלתי לסבול, אפילו שגם הוא, מספר על התבול, שהוא גם ירד מהדרך, והוא התחבר אליהם, אבל את זה הוא כבר לא אכל לסבול, והוא אמר, מי אתה שתדבר ככה על הרב זוינפלד? אתה יודע מה הוא עשה לך? הוא היה עמום.
מה, הוא סיפר לו?
שהוא ככה מתיח דברים, ואז הוא נעמד על הבימה, על הפודיום, מה שנקרא, וסיפר את כל מה שהיה. הוא היה עמום, שמע את זה, אמר, פעם ראשונה שאני שומע. חזר בתשובה או לא? זה אני לא יודע.
לפחות חזר בו מהדברים שלו.
זה, רואים את המסירות נפש, בסופו של דבר, ומצד אחד הוא נלחם בקנאות עצומה, אבל כשזה... בעניינים שצריך ללחם, בעניינים שלו,
אז לא. כוח נפש, מדהים, מדהים, מדהים. יהודי, למרות שהוא מדרדר, ושהוא לא שומע את רוב המצוות, אבל עדיין רב אברום נשאר לו הניצוץ היהודי, כמו הסיפור שסיפרתם, הנה שהוא שמע שככה הוא עשה לו, אז הוא חזר בו מהדברים האלה. היה באיזה זמר גדול, שאחראי על להקה שלמה, מתארחו בבית מלון לאיזה... איזה אירוע גדול שהיה שם. וזה היה כאילו, זה אירוע שנמשך לכמה ימים והכל. איזה ערב אחד, הזקן הזה, בא על כל המקלה, מסתובב במלון, מטייל שם. הוא עבר שם בבית כנסת, היה שם בבית כנסת במלון. הוא שומע מנגינה שהוא לא מכיר, אבל מנגינה יפה. והוא הרי אחראי ומאבד הרי מאוד 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 מנגינות, ואותה מנגינה הנעימה הזאת,
לא הכיר.
בחדר הוא לא הכיר. הוא נכנס לבית סמרת, מה הוא רואה שם הרב אברום? הוא רואה שם אברך, יושב מנגן. אומר רב, לא יודע, אתם מנגנים, אומר אביי, ככה בנעימות. וככה כבש אותו. הוא ניגש לאברך הזה ואומר לו, מה זה המנגינה הזאת? מה זה אני? זה משהו שאני לא מכיר, אבל זה עושה לי כל כך נעים. אז הוא אומר לו, תקשיב, זה הגמרא, זה גמרא, זה התורה שלנו, אנחנו לומדים. וזה קיים חיינו, מספר לו. אז הכן הזה נזכר שבגיל קטנות, 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 הוא באמת למד, הוא היה יהודי בקיצור.
שמח.
הוא למד גם בעלו, אבא ואמא שכנראה לקחו אותו ללמוד א' בייס ודברים מיסודות היהדות, אבל אחרי זה הוא כבר פרש ועזב את הכל. אבל המנגינה הזאת פתאום חדר, שזה מה שסיפרנו בהתחלה, שאדם ששומע בגיל קטן, שומע, מילים של תורה, מילים של קדושה, זה חודר אותו וזה נשאר לו עד סוף החיים. אז הוא ככה אומר לאברך, אני יכול ללמוד איתך? והם ישבו ולמדו ככה שעה ארוכה ביחד. אחרי שסיימו את הלימוד, הוא אומר לו, אני רוצה להמשיך איתך. החליפו טלפונים, הוא המשיך ללמוד איתו חברוסה בטלפון, עד שהזקן הזה חזר בתשובה, ונהיה ליהודי, שומר תורה ומצוות. בזכות הדבר הזה, בזכות מה? בזכות שבגיל צעיר, הוא למד, הוא למד, הוא שמע את המנגינה של
האלף. נדבק בו, נכנס לו לנשמה.
עכשיו שהוא שמע, זה חדר לו את זה, חדר.
באמת, אתם תוך כדי ככה, זמזמתם לעצמכם את השיר.
אומר אביי.
אומר אביי, אומר, אתם רוצים לשיר את זה עוד פעם? זה בעצם שיר, מאיפה השיר הזה לקוח? זה רבי יום טוב ארליך על הסיפור על אותו בחור יעקב, ש...
ברח.
היה בערי טג'קיסטן, איך שזה נקרא
שם. בנערי דיג'אן.
בנערי דיג'אן. מי שמכיר את הסיפור, יש את זה ביידיש היוצר, הסצרות יהודים, שמכיר את השיר. אז מאוד מעניין, אותו בחור יעקב, אז הוא הגיע לצרפת. אחרי המלחמה הרבה יהודים הגיע לצרפת, והוא היה יושב ולומד שם בצרפת. הסבתא של אשתי, הרבנית הצדקנית גברת גלבך, הם היו מוערכים אותו אצלה בבית לפעמים.
אחרי שכבר נגמר
הכל. אחרי, ודאי, אחרי הכל. ושם הוא התחתן. ושם הוא התחתן, הוא היה אוכל אצל... הסבתא של אשתי הכינה את האוכל לחתונה, זה לא היה באולמות ורסאי בצרפת.
כמו היום.
כן. ואז לחתונה, ואז לחתונה הגיע רבי יום, החתונה נראה לי, סליחה, נראה לי שהחתונה הייתה פה. זאת הייתה פה בארץ ישראל, אבל הם הכירו אותו מצרפת, הוא היה מתארח אצלם בשבתות. ורבי יום תברליך הגיע לחתונה ושר את השיר הזה, כי ככה הוא בעצמו היה יושב ולומד. החתן, רבי ינקב, שכחתי את השם שלו, אחרי זה המשפחה שלו מגרו לאמריקה, יש לו נכדים באמריקה. אני דיברתי לפני כמה זמן עם אחד הנכדים, הנכד שלו יהודי מבוגר. אז הוא סיפר שזה בעצם היה הקונץ של רבי יום תברליך, שהוא לקח את המנגינה, איך שאותו בחור היה לומד, וככה הוא עשה מזה את השיר ששרתם.
איי, 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 מדהים, מדהים. שכוח בברום. בברום, אני כל השידור עדיין בלחץ, ואני לא מסוגל לגמור את השידור.
על החידה.
לשמוע את החידה, כן.
ראיתי שמשהו מעיק לכם. כן, כן. אז התשובה לחידה, נחזור שוב פעם לחידה. אחד שאכל כזית ולוקח 39 מלכות, יש שם אחר. אחד שאכל פחות מכזית ולוקח עשרות אלפי מלכות, אז... אחד שאכל כזית של מאכלות אסורות, לא משנה מה, אם זה בשר בחלב, נבלס, טרפס. אחד שלקח כפית, והשם ירחם, מהמזרח הרחוק הוא הגיע, ואכל כפית מלאה ב-100 נמלים.
תורה.
אז על כל נמלה שש. זה בריה, כל נמלה זה 5, זה 5 פעמים מלכס, 39 כפול 5, רב שולם, כמה זה בטלצון שלימדו אתכם?
נו, נו, נו.
זה 195. ו-39 כפול 5 זה 195, ואם זה 100 נמלים, אז זה קרוב ל-20,000, השם מרחם.
אני רוצה לחשוב על הטעם, איך זה.
השם מרחם, השם מרחם. זה רק, לא מה זה שואל, אחד ושואל, זה רק לחידודה. שולחן שבת, אולי עדיף לא להגיד את התשובה הזאת בשולחן שבת. כל אחד יחליט, כהבנתו.
יש הכל לכם במום, שייקו צ'אבס.